אנחנו נמצאים עכשיו שנתיים ביחד, אז ההנחה האוטומטית, ההסכם הלא כתוב זה שנעבור לגור ביחד, ואולי אם נגור עוד שנה ביחד, ההסכם הלא כתוב זה שנתחתן, ואם נתחתן, ההסכם הלא כתוב זה שנעשה שלושה ילדים. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, ואנחנו לוקחים לעצמנו כל מיני הנחות יסוד, שמקורן לרוב זה בסביבה, בתרבות, בחברה, במה שקיבלנו מההורים וכן הלאה, בכל מיני הסללות כאלה, שאנחנו מקבלים על עצמנו, בלי שעצרנו שנייה אחת לחשוב, מתאים לי? בא לי? אני רוצה? בערכים שלי? אנחנו לא עושים את הדברים האלה.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גבולות היגיון. היום איתנו ערן שטרן, מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה. אהלן ערן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניין?
טוב, אתה יודע, בעולמי הצר. אתה רגע מתנתק עם מה שקורה בחוץ, אצלי בסדר, אצלי טוב.
כן, היה לך דרך ארוכה לפה, אמרת לי, שעה וחצי.
כן, שעה וחצי, זה קשוח הפקקים של הבוקר.
אני...
כבר לא רגיל כל כך.
כן. זה קטע, אתה יודע, יותר ויותר אנשים עכשיו עוברים ל... לעבוד קרוב לבית, או לעבוד בכלל בבית, כן. או פחות נסיעות, או מתנתקים מהדבר הזה, בכלל כל חברות ההייטק, אני רואה את זה, ופתאום לעשות נסיעה של שעה, שעה וחצי, האמת שזה די הרבה.
כן.
אבל זה תיק.
זה תיק לגמרי, כן, גם בשנה האחרונה כזה, מעט מאוד נוסע חוצה, כאילו, זה פתאום היה שעה וחצי כזה קשוח.
כן. אז אני מעריך את זה שאתה פה. וההיכרות שלי איתך היא עוד לפני שאנחנו הכרנו, אני הכרתי את הבן שלך ושיתפתי אותך לפני זה.
כן.
תומר התותח, יש להגיד, וגם השותף שלו יונתן מ-We Do Podcast, שעזרו לי בתחילת הדרך לבנות את הפודקאסט באסטרטגיה, ודרכו ככה גם שמעתי עליך והכרתי, וגם דרך דורון ליפשטיין, הגעת לקורס כן. בתור מרצה אורח, היה הרצאה מאוד מעניינת, למרות שהייתי חולה וראיתי אותה מהבית.
תודה.
ומאוד הסתקרנתי. אתה יודע, אתה אחד המנטורים הוותיקים בישראל.
כן.
מהראשונים. עשית כל כך הרבה, לימדת, הרצית, כתבת, ליווית בהמון תחומים גם. והיום אתה מראה לאנשים את הדרך לחופש. אבל לא תמיד הרגשת חופשי. תתאר לי את החיים שלך שלפני השינוי.
אני רק אדייק, אני, אתה יודע, לא מתיימר שיש לי את התשובות ל... או נוסחה לאיך, מה הופך בן אדם לחופשי, אוקיי? אני בעיקר עוזר לאנשים לשאול שאלות שאולי הם לא חשבו עליהם קודם, או להסתכל מנקודות מבט שהם לא הסתכלו עליהם קודם, ודרך התהליכים האלה הם באמת מגיעים למקום שבו הם יותר חופשיים עם עצמם, מרגישים יותר בחופש, אוקיי? זה לא, כאילו, כי זה לא איזשהו, זה לא איזושהי נקודה אבסולוטית שאתה מגיע אליה, בסדר? זה לא, זה לא ש... סתם, אני אתן רגע דוגמה מתחום אחר לגמרי, כסף, הגעתי ל-100,000 שקל או לא הגעתי ל-100,000 שקל, זה לא כזה, אוקיי? אני יכול להגיד שאני, היום עבורי, אני יכול להגיד שאני במצב שאני מרגיש הרבה יותר בחופש מאשר הרגשתי אי פעם. אוקיי, האם זה המסע הסתיים, האם הגעתי לאיזושהי, אני לא, גם אין איזושהי, שוב, אין איזושהי נקודת סיום לדבר הזה, זה כל הזמן, זה רק איך להביא עוד רמה, עוד דרגה של חופש לחיים שלי, זה בעצם אני חושב המשחק, או לפחות ככה אני מסתכל על זה. אז איך היה לפני? אני חושב שזה, אם אני מסתכל על החיים שלי, חופש זה משהו שהעסיק אותי כל החיים, בכל מיני היבטים, אוקיי? עוד אפילו אולי לפני שידעתי להגיד ככה, שאני מבין שזה מה שהיה לי חשוב, וזה מה שהעסיק אותי, אבל זה היה ערך מאוד מרכזי עבורי בחיים, ובעבורו עשיתי הרבה מאוד שינויים, הייתי מוכן לצאת להרבה מאוד מסעות בחיים, לעשות דברים, לחוות דברים, לנסות את דברים, בשביל הדבר הזה שנקרא חופש. אם זה ממש ב... אתה יודע, אם זה לכל השינוי שלי בלעזוב קריירה מבטיחה בהייטק ובאינטל ולצאת לדרך עצמאית, אם זה אחר כך הייתי, כבר הקמתי, העסק השני שהקמתי יחד עם שותף, עם אלון, הקמנו את קודם נצח, ואז הרגשתי ששם בתוך הדבר הזה, אני מאבד את החופש שלי, אז החלטתי לצאת החוט, בעצם למכור לו את חלקי ולהמשיך הלאה, זה לצאת עם המשפחה לטיול של שנה בעולם, שוב, זה הרבה 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 דברים בעקבות חופש, להתגרש, זאת אומרת, הרבה 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 מסעות שעברתי בחיים בעקבות הדבר הזה. ואני חושב שהדבר המשמעותי אולי מכל ההתנסות הזאת בחוויה שלי, שבעצם זה להבין בסופו של דבר שזה לא קשור לשום דבר בחוץ. אוקיי? זאת אומרת, זה לא קשור לכמה כסף יש או אין, זה לא קשור למי אני נמצא או מי בסביבה שלי, זה לא קשור לאיפה אני ממוקם גיאוגרפית, זה לא קשור למצב במדינה, זה לא קשור למי ראש הממשלה, זה לא קשור לשום דבר מהדברים האלה. זה הכל משחק שקורה בתוך הראש שלנו, בתוך המחשבה שלנו, משפיע כמובן על הרגש, והרבה מהדברים שמגבילים או מצמצמים את תחושת החופש שלנו, המקור שלהם זה בכל מיני, בעיקר תפיסות, אמיתות כאלה ואחרות שאנחנו, או שאנחנו לא מעיזים לבחון אותן, או שאנחנו לא מודעים מספיק בשביל לבחון אותן, ואנחנו מתנהלים גם עם הרבה מאוד, נקרא לזה, הסכמים לא כתובים, שאנחנו הסכמנו להם שלא ביודעין, ולא מתוך הכרה צלולה, אבל הם מתקיימים. אני אתן רגע דוגמה למה זה הסכם כזה לא כתוב, נניח שאני ואתה חברים. נפגשנו סתם, נפגשנו אצל דורון באיזו הרצאה, הזמנת אותי, בוא נשב, נשתה איזה בירה, שתינו בירה, ווואלה, נהיה לנו נחמד כזה לדבר ביחד, ומאז כיף לנו הרגל, כל ערב, כל שבוע אנחנו נפגשים ביום שלישי בפאב ושתים בירה. בסדר? ואנחנו מדברים על החיים וזה, וכיף לנו ביחד. חברים, נכון?
כן.
אחלה. שנה ככה, ממש חברים. ואז, אני טס לחול עכשיו ביום חמישי, ואני צריך שמישהו ישמור לי על החתולים, אוקיי? ואני בא אליך, כי אתה חבר שלי, לא? ואני אומר לך, תקשיב, עידן, אני צריך שתבוא אליי כל יום, לתת אוכל לחתולים, בסדר? עכשיו, אני גר ליד אשדוד, אתה גר פה ברעננה, בסדר, זה שעה וחצי נסיעה, בקטנה. תיתן אוכל לחתולים, בסדר? ואני מבחינתי, נורא ברור לי שאתה אמור לעשות את זה, כי אתה חבר שלי, נכון? ועכשיו שמתי אותך במקודה מאוד מאוד מאתגרת, כי זה לא בחוזה שלנו. אוקיי? זה שאנחנו חברים, אני השלחתי מתוך זה שהגדרתי בהגדרות שלי, שאנחנו חברים, השלחתי עכשיו עליך כל מיני ציפיות, שאתה לא קיבלת אותן. זאת אומרת, לא הסכם, בשום נקודה בזמן לא ניהלנו על זה שיחה ודיאלוג, ואמרנו, אוקיי, במסגרת החברות שלנו, חוץ מלשתות כל יום שישי בירה בפאב, במסגרת החברות שלנו, אני גם מטפל לך בחתולים. זה לא הסכם בינינו.
כן.
נכון? הדבר הזה. ועכשיו, כאילו, אתה עכשיו נמצא במלכוד. כאילו, מצד אחד, אם לא בא לך, כאילו, מה, לנסוע, כאילו... עד השדות, שעה וחצי כיוון, כאילו, להכיל חתולים שלא אוכפת לך, אתה שונא חתולים. כאילו, זה לא מתאים לך. מצד שני, אתה לא רוצה לפגוע בי, כנראה. וכנראה יכול להיות אני לא יודע מה תרגיב, אבל איך שלא תגיב, it doesn't end good. כאילו, אם תחליט שאתה נוסע בשביל החברות שלנו, לכאורה, לא לסכן אותה להכיל את החתולים שלי, פגעת בחופש שלך. ואם אתה אומר לי לא, אז כלכאורה אתה תרגיש אשמה, כי פגעת ברגשות שלי. זאת אומרת, either way, זה lose-lose. אני אתן את הדבר הזה דוגמה, עכשיו זה קורה על המון דברים, זה קורה בקשר זוגי, אוקיי? זאת אומרת שלא יודע, אנחנו נמצאים עכשיו שנתיים ביחד, אז ההנחה האוטומטית, ההסכם הלא כתוב זה שנעבור לגור ביחד, ואולי אם נגור עוד שנה ביחד, ההסכם הלא כתוב זה שנתחתן, ואם נתחתן, ההסכם הלא כתוב זה שנעשה שלושה ילדים, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, ואנחנו לוקחים לעצמנו כל מיני הנחות יסוד, שמקורן לרוב זה בסביבה, בתרבות, בחברה, במה שקיבלנו מההורים, וכן הלאה, בכל מיני הסללות כאלה. שאנחנו מקבלים על עצמנו, בלי שעצרנו שנייה אחת לחשוב, מתאים לי? בא לי? אני רוצה? בערכים שלי? אנחנו לא עושים את הדברים האלה. ואז אנחנו מתעוררים 20, 30, 40 שנה מאוחר יותר, באיזה משבר, איזה גיל שתרצה לקרוא לזה.
כן.
ואנחנו סוחבים ערימה של מלכודות כאלה, וכבלים כאלה, שפשוט מצמצמים ומפריעים לתנועה החופשית שלנו בעולם. ואז אנחנו מחפשים להשתחרר מהדבר הזה, ואנחנו חושבים, טוב, אז אולי אני אצא לטיול גדול בעולם, כמו שאני עשיתי, ושם אני אמצא את החופש שלי, guess what? אתה יודע, זה לא קורה.
זה לא קורה.
אז אולי אני ארוויח יותר כסף שיתן לי חופש כלכלי, וזה לא קורה, כי אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, על הנייר הם חופשיים כלכלית, אוקיי? בפנים הם בחרדות שהכל ילקח להם בשנייה, זה לא חופש, זה לא קשור לכסף, אוקיי? וזה העניין בעצם. נתתי לו תשובה ארוכה.
תשובה ארוכה ומדהימה, ואין לך מושג כמה נגעת לי בכל כך הרבה שלבים בחיים שאני עובר ועברתי. וכל כך התחברתי לדוגמה עם החתולים, כי אני לוקח את זה למקומות יותר רציניים, שיש אנשים שקרובים אליך, חברים, מכרים, אנשים שיש לך ציפיות מהם,
נכון.
ומאכזבים אותך.
כן.
או שאתה מאכזב אותם.
נכון.
ואז עולה השאלה, מי פה הלא בסדר במרכאות? אני זה שלא בסדר, או הם הזה שלא בסדר? איך אני צריך לתפוס את הסיטואציה הזאת? אני צריך להגיד, זה שלהם או זה שלי, ואני אתמודד? זה לא פשוט בכלל.
לא. ומתוך הדברים האלה, הרבה פעמים אנחנו לוקחים על עצמנו, זה עוד מלכודת, מלכודיות רגשיות, אנחנו לוקחים על עצמנו כל מיני רגשות, כמו אשמה, וביקורת, ושיפוטיות, וכל מיני היבטים כאלה, שמתוכם אחר כך אנחנו פועלים לא בחופש.
נכנסת פה גם לעניין הכלכלי,
כן.
ואני רשמתי על זה שאלה קצת יותר קדימה, אבל אני כבר אזרוק אותה עכשיו, כי דיברנו על זה. יש בכסף איזושהי אשליה של חופש.
כן.
ואני חושב שרובנו נופלים שם, מעטים האנשים שלא נופלים באשליה הזאת. אבל זה כל כך קשה לנתק את הדבר הזה, ובאמת כמו שאתה אומר, להגיד, אוקיי, אז יש כסף, אני אהיה חופשי ומאושר, אני יכול לעשות מה שבא לי, כי כסף כן הוא כלי שנותן לי חופש, הוא מאפשר. אני רוצה לשמוע על הסיפור שלך עם כסף, מה, כי חווית גם עלייה וגם ירידה, ומה חווית שם ומה למדת מזה.
בעצם כל המסע ההתעוררות שלי או ההתפתחות שלי התחיל סביב כסף. זה התחיל בספר של קיוסאקי, אבא עשיר אבא עני, הייתי אז שכיר באינטל, הרווחתי מדהים, כבר ניהלתי פעילות בינלאומית, בכל העולם היו לי עובדים, והרווחתי מצוין, אתה יודע, כלוב זהב של ההייטק, מה שנקרא, במלוא תפארתו, ובאיזושהי טיסה בנסיעה עסקית לחול, פגשתי את הספר בשדה תעופה שם, בחנות ספרים, קניתי את הספר, ו-17 שעות מאוחר יותר כשנחתתי בסן פרנסיסקו, סיימתי לקרוא אותו, וכל המוח שלי כאילו, הוא היה כזה, כאילו, זז ב-2000 כמש, כי כל מה שגדלתי על פיו, פעלתי על פיו, חונכתי על פיו, וגם הצלחתי איתו, הוא פתאום בא ואומר, you're in the wrong way, כאילו אתה מטפס על הסולם, אבל על הקיר הלא נכון. כי אני האמנתי עד אז, שאם אני אהיה שכיר ממש טוב, אני אגיע בביטחון לפנסיה, ואני אסתדר כלכלית, זה מה שההורים שלי, אתה יודע, זה מה שראיתי בבית, זה מה ששמעתי כל הזמן. והוא בעצם בא ואומר, כשכיר אין לך באמת, אתה כל הזמן באיזשהו גלגלת, אתה יודע, מרוץ עכברים כזה עבור מישהו אחר, וזה blew my mind כזה, וזה ממש טלטל את עולמי, וזה הוציא אותי למסע. ואז באמת האמנתי שאם יהיה לי הרבה כסף, אז אני אהיה חופשי כלכלית, נכון? זה חופש כלכלי, זה הדבר שכולנו מחפשים, לא? ובמסע הזה, בשנים שעברו, אז באמת חוויתי את הכל, חוויתי מצבים שהרווחתי הרבה הרבה מאוד כסף, והוצאתי גם הרבה מאוד כסף, אחר כך הפסדתי הרבה מאוד כסף, כאילו עברתי באמת את כל הצדדים של המשרת הזאת, עד ממצב שהיה לי הרבה, ממצב שהיה לי כמעט כלום, וראיתי שהיותר כסף לא עשה אותי בשום צורה מאושר יותר, או חופשי יותר, הרבה פעמים הוא עשה אותי קצת יותר מודאג, עכשיו שוב, זה חוויה אישית שלי סובייקטיבית, זה לא, שלא, אף אחד לא ישליך מזה שזה החוויה, כי זה לא קשור לכסף. בסדר? זה קשור לחוויה שלי, של מי שאירן היה באותה נקודת זמן מול הדבר הזה.
הכסף רק בא להציג את הבעיה שכבר קיימת בך.
כן, בדיוק. זה לא שכסף הוא טוב או כסף הוא רע, ושלא מישהו פה יבין, אז אם יש יותר כסף, אז זה לא עניין. זה ממש לא. זה כמו שאני אקח פטיש. פטיש הוא לא טוב או רע. אוקיי? עכשיו, השאלה איך אני משתמש בו. נכון? אני אשתמש בו לתלות תמונה על הקיר, זה נהדר. אם אני אשתמש בו כדי להקות מישהו בראש, זה פחות נהדר. זה לא קשור לפטיש, הפטיש הוא ניטרלי, אותו דבר כסף. ובעצם מה שעברתי עם עצמי, עשיתי גם תהליך שאני קורא לו סוג של פשיטת רגל מנטלית, זאת אומרת עם עצמי. ממש הכנסתי את עצמי למצב מנטלי, שבו אני אומר, אוקיי, אין לי כסף. אוקיי? כי זה הכי מפחיד, אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו זה הפחד מעוני, נכון? זה הפחד שלא יהיה לנו כסף. זה אחד הפחדים הכי בסיסיים שקיימים אצל כולנו,
פחד הישרדותי.
כן, הישרדותי מאוד, בעוצמות כאלה ואחרות, אבל הוא קיים אצל כולנו, ואני אמרתי, אני לוקח את עצמי עד הסוף, עם הדבר הזה, כן, מחשבתית. עכשיו, יותר ממחשבתית, זה אמרתי, אוקיי, איך אני באמת מסתדר בעולם, מה זה שאין, זה לא אפס, זה לא על אפס, אבל לא יודע, על 5,000 שקל בחודש. איך אני יכול לחיות על 5,000 שקל בחודש? עכשיו, מה זה אומר? רגע, אז אני צריך, אז אני לא יכול להמשיך לגור בדירה שאני גר בה, אני כנראה צריך לגור, איפה אני אגור? לא יודע, אני קרוון. קרוון באיזה חצר של מישהו. אוקיי, נכנסתי ליד שתיים, התחלתי לראות כמה עולה קרוון, כאילו אני
ברמה... ממש עשית הדמיה?
עשיתי הדמיה.
יפה.
ממש ברמה הכי, 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 עד לכמה שאפשר להגיע, לכמה שזה כאילו אמיתי. ושיחקתי עם זה ככה תקופה, זה 3 חודשים.
וואו.
3 חודשים שהייתי בתוך התרגיל המנטלי הזה עם עצמי, ממש להיכנס לפשיטת רגל מנטלי, אין לי. אין. ועולים שם המון, המון, המון רגשות, שנגדיר אותם באופן כללי כרגשות לא נעימים, שלילי, אין פחות אוהב את המילה השלילי, כי זה לא חיובי או שלילי רגש, זה יותר נעים או לא נעים, אפשר יותר כזה לשים את זה. המון רגשות לא נעימים, המון פחדים, המון ביקורת עצמית, המון הלקאה עצמית, המון חשש ממה יגידו, ומאיך זה נראה, וכאילו ממש ברמות עמוקות, כאילו נכנסתי עם עצמי למקום הזה. וכשאפשרתי לעצמי לשהות רגשית במקומות האלה, קרה שם דבר מאוד מעניין, לא יודע, כאילו, בהתחלה זה זוועה, זה פן, זה זוועה, אבל אחר כך הגיע איזה מין השלמה כזאת, שאומרת, אוקיי, אם אני אצטרך להגיע למקום הזה, כאילו ממש, למקום הזה של, נקרא לזה, פשיטת רגל האמיתית, לא, כאילו לא המנטלית, האמיתית, אז זה יהיה חרה, אבל כאילו, בסדר, אני חי, אני יודע להתמודד עם זה, אני יודע לעבור את זה, כאילו איכשהו, זה שעברתי את זה רגשית רגע עם עצמי, כאילו הרחיב רגע את היכולת הרגשית שלי להכיל את הרגשות האלה בהמשך, והשתחרר לי שם הרבה מאוד פחד סביב הדבר הזה, סביב המקום הזה של אין כסף. ובאופן די מעניין, גם במציאות אחר כך פתאום התחילו לקרות דברים מאוד מעניינים, שהכסף מגיע בעוד בצורה מאוד נינוחה ובלי, כל הסטרס שהיה לי סביב זה, הוא לא נמצא שם. אז זה משהו מאוד, תהליך מאוד מעניין שעברתי עם עצמי בהקשר הזה. והיום, זה אני מאוד, אם אתה מסתכל היום, כל המדיה החברתית וזה, קופצים לנו כל הזמן סרטונים, שצועקים עלינו שנעשה 10X ו-20X ו-60X, ואיך לא הכפלנו, שילטנו, ולמה אני לא ב-100K, או ב-10M ובטריליון, אתה יודע, וכל מיני דברים כאלה, עכשיו זה... אני אין לי, זה אחלה, באמת, מי שבא לו עכשיו לעשות 10X בעסק שלו, הכי עוף על זה, מדהים, באמת, אני בעד, כאילו, אני גם הייתי במקומות כאלה שמאוד רציתי, אחלה, אבל אני חושב שהסכנה להרבה אחרים, זה שזה לאו דווקא, הם לאו דווקא באותה רמת אמביציה או רצון או צורך, באותה 10X או מה שזה לא יהיה, אבל בגלל שאנחנו קולטים את זה מהסביבה שלנו, מכל מקום צועקים לנו את הדבר הזה, אנחנו חושבים שככה צריך, שזה הדבר הנכון, או שככה נראית הצלחה. ואני מכיר לא מעט אנשים שעשו את המספרים וזה 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 וזה, ואם אתה שואל אותי, ושוב, זה הערכים שלי, זה לא קשור, זה לא, אין פה, אין כאן אמת אחת, בסדר? אבל אם אני מסתכל עכשיו עבורי, ומול מישהו שעכשיו עם עסק עצום, ומיליון עובדים, ולקוחות מכל עבר, ותהליכים וזה, ואני שואל אותו, האם הוא מרגיש שהוא חי בחופש? התשובה היא לא. אוקיי, האם זה מתאים לי? לא. עכשיו, זה לא עושה, זה מתאים לי, זה שוב, זה של ערן, וזה גם עבורי בנקודה הזאת, הייתי מקומות אחרים בעבר. אז אני רק שם את הדברים האלה כדי שנסתכל עליהם, כי נורא קל להיות מושפעים מכל מה כל השיט שרץ שם בחוץ, ולחשוב שזה מה שאנחנו צריכים, או שזה מה שנכון לנו. וזה לאו דווקא, לא בהרבה מקרים בן אדם רגע עוצר לשאול רגע. זה שאומרים לי שאני צריך לגדול ולהכפיל ולעשות ולשלש ולרבע ו10X, זה בסדר, מה אני רוצה? מה חשוב לי, באמת? ועבורי היום, בנקודה שאני נמצא בחיים, אני בן 52 עוד מעט, כאילו חשוב לי ה-well-being שלי, חשוב לי הבריאות שלי, חשוב לי המערכות יחסים הקרובות אליי, חשוב לי לחוות אהבה בחיים, ולהעניק אהבה, חשוב לי העונג שלי, חשוב לי החוויות חיים, חשובות להתנסויות, זה מאוד מעסיק אותי היום, החוויות חיים והתנסויות, הרבה יותר מכמה כסף יש לי או אין לי בחשבון בנק, הרבה יותר מאיזה הצלחה עסקית כזו או אחרת אני מפגין החוץ, זה לא, פעם היו חשובים לדברים האלה, היום לא, אז שוב, זה פאזה שאני נמצא בה היום בחיים, אבל אני חושב שזה המקום בעצם שאנחנו רוצים בעצם להיות, לא במקום שאנחנו תואמים את מה שנכון לנו, לא? את מי שאנחנו.
כן.
זו הנקודה בעצם שאנחנו רוצים, לא? כאילו בסוף, בשביל מה כל הכסף וכל חופש וכל... אנחנו רוצים רגע להיות אמיתיים עם עצמנו, להרגיש בטוב עם עצמנו, להיות שלמים יותר עם עצמנו. אוקיי? אין 100% שלם, יש יותר. אוקיי? לא נגיע אף פעם ל-100% שלם הזה. אולי כשנסגור את הבסטה ונעלה למעלה חזרה, לא יודע, כאילו, לא יודע איך זה עובד שם עדיין. כאילו, אני יודע, רק לא זוכר.
תזכור כשתעלה לשם.
כשאני אעלה למעלה, אני אזכר, אבל, אז אנחנו רוצים להיות יותר קרובים לעצמנו, אז אני חושב שבעצם החיים שלנו זה באיזה סוג של מסע גילוי עצמי. אוקיי? ולפני, מה זה, 4 שנים אולי, משהו כזה, מטפלת שעבדתי איתה, עשתה איתי דרך מדהימה, והיא זרקה לי באחת הפגישות הראשונות שלנו, אתה בכלל לא מכיר, אתה בכלל לא יודע מי זה ערן. וזה נורא ככה, מה? מה את מדברת? אתה יודע, אגב שלי ישר קפץ, מה את מדברת? לא יודע מי זה ערן. אני כבר 47 שנים חוקר את עצמי, כאילו. ולקח לי זמן להבין שהיא צדקה, שלא באמת הכרתי את ערן, כן? כאילו, הערן שהכרתי, הערן שחשבתי שהכרתי הוא בכלל לא קרוב למי שאני מבין שאני באמת, ובהמון היבטים. ואני חושב שככל שאנחנו באמת עושים את התהליך הזה של רגע להבין מי אנחנו ומה חשוב לנו, ואז לחיות בהתאם למה שחשוב לנו ולא בהתאם למה שהסביבה חושבת או מנחה או מסלילה אותנו, אני חושב ששם אנחנו הרבה יותר בטוב עם עצמנו.
תשמע, קודם כל, זה מעורר השראה בטירוף, ואני חולה על האנרגיה שלך, ואיך שאתה מדבר, וממש רואים את זה עליך, זאת אומרת, למי שמאזין לנו, או רואה את הוידאו, אני יושב פה ואני באמת מאמין לך. אתה יודע, מעטים האנשים שאומרים את הדברים האלה, והרבה אומרים את זה, ואתה מאמין להם. או שאתה רואה את זה באנרגיה ובהוויה שלהם, שהם חיים את מה שאתה אומר. אז קודם כל, וואו, שפו. אני מאוד מתחבר לעניין עם הכסף, הדוגמה עם הפטיש, איך אתה משתמש בו, וואו. והעניין עם הכסף זה תהליך שאני גם עובר בעצמי בשנים האחרונות, אני בן 33, ואני בתקופה של הדוינג.
כן.
אתה יודע, זו תקופה של הרבה עשייה והתקדמות, וזה מה שאני עושה. אבל האישו עם הכסף ליווה ועדיין מלווה אותי, ואני כל הזמן בלמידה סביב הדבר הזה, לקח לי הרבה זמן להבין שזה לא יביא לי את מה שאני חושב שזה יביא.
כן.
אבל תמיד איפשהו בפנים, רציתי את הכסף, לא בשביל המכונית, או האוטו, אתה יודע, סליחה, לא בשביל המכונית המטורפת, או הבית הענק, או השואו-אוף, או השעון האפס, זה אף פעם לא עניין אותי. עניין אותי הביטחון, החופש, מה שאתה מדבר עליו.
זהו, ביטחון זה עניין חמקמק. אני אתן לך דוגמה, בסדר? לפני 8 שנים בערך, היה איזה יום מכונן, יש לנו כל מיני ימים כאלה שאנחנו זוכרים אותם לפניכם, זה היה איזה יום מכונן, בהקשר של כסף עבורי, והוא היה מכונן כי היו לי שם 2 פגישות עם 2 אנשים שונים באותו יום, אחד בבוקר, אחד בצהריים, שניהם בעלי עסק ותיקים, מנוסים, עסקים שלהם באותה תקופה היו שווים די דומה, בערך 120 מיליון שקל, 120-130 מיליון שקל כל אחד, כאילו, זאת אומרת, על הנייר שניהם מסודרים, הם ילדיהם, נכדיהם, ניניהם מסודרים, זאת אומרת, תיאורטית כל אחד מהם יכול היה לפרוש, בסדר? לא לעשות שום דבר, והוא ומשפחתו לדורות מסודרים כלכלית, בחופש ולא צריכים לדאוג. אוקיי, אפילו לקחו רק את מה שיש להם, ישימו בבנק, יקבלו את הריבית העלובה של הבנק, הם מסודרים, הם לא צריכים יותר מזה, באמת. בשביל לחיות בפאר וברווחה, לא צריך. והשונות ביניהם הייתה כל כך מדהימה בעיניי, שזה כאילו ממש blew my mind, זה. הראשון היה, באמת ראית שאתה בן אדם חי בחופש. אוקיי? הוא היה, נפגשנו במשרד שלו, ולומר, אתה יודע, אני לא נמצא פה הרבה, כאילו יש לי פה מנכ״ל, הוא מטפל בכל הדברים, אני מסתובב בעולם, מחפש עסקים חדשים, יזמויות, מתחרה בספורט, אתגרים מאוד, כאילו, אתה יודע, אולטרה מראטונים, דברים כאלה, מאתגר את עצמו, עם המשפחה, כאילו ממש הוויה של חופש, של שפע, של נינוחות כזה. השני פגשתי גם במשרד שלו, ערימות של דפים על השולחן, טלפונים בלי סוף, ישבנו שעה, כל רגע נכנס מישהו למשרד, כל רגע הטלפון צפצל, והוא אומר לי, והוא מדבר, אתה יודע, אבל אתה יודע, הכל ברגע אחד יכול להילקח ממני, ברגע אחד, פה מלחמה, שם השר אוצר, פה יעשו כאן, פה מיסים, הסטרס והחרדה שהוא היה נמצא בה, הייתה מאוד נוכחת ומאוד ניכרת, ואני הסתכלתי על זה כאילו במין פליאה כזאת, במיוחד אחרי הפגישה של הבוקר, כאילו איך זה יכול להיות השונות הזאת, וזה לא קשור לכסף, ובסוף קשור באמת לאיזשהו תהליך פנימי שבן אדם עובר עם עצמו, הביטחון הזה שאנחנו מחפשים אותו כל כך בכסף, אנחנו מחפשים ביטחון, אני חושב שביטחון וחופש הם מאוד קרובים בהרבה צורות, אנחנו חושבים שביטחון יעניק לנו חופש, ובצורה מסוימת אולי יש בזה משהו, אבל הביטחון שאנחנו מחפשים שוב, כמו חופש, הוא לא בחוץ, הוא לא בחוץ, אוקיי? שום דבר חיצוני לא יעניק לי ביטחון, לא כסף, לא זוגיות, כאילו אנחנו מחפשים ביטחון בזוגיות, נכון? אז אנחנו משליחים על בן או בת הזוג, אנחנו משליחים את האחריות לביטחון שלנו, ואז אם משהו קורה והוא או היא הולכים, אנחנו מרגישים חסרי ביטחון. פאק, זה דפוק. זה דפוק להשליך את החוסן שלי, את הביטחון שלי על משהו חיצוני, כי הוא בשנייה נעלם. תראה מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, בשנייה תפיסת הביטחון של כולנו פה התמוטטה, קרסה, כן. אוקיי? הצבא הכי חזק בעולם, וואלה, אפשר לשים סימן שאלה רגע על הדבר הזה. אוקיי, לא שאני מזלזל חס וחלילה, אבל כאילו, אני חושב שהתפיסת הביטחון של כולנו קרסה. ושוב, זה לא חיצוני. אז המקום הזה, זה דורש ממני עם עצמי לעבור דברים, והדרך היחידה שאני מכיר להעלות את הביטחון העצמי שלי, זה רק מתוך זה שאני הולך בדרך של התמודדויות עם סיטואציות שדורשים ממני את הביטחון הזה. אוקיי? זאת אומרת, ניתן דוגמה רגע, תמחיש את זה, אם אני רוצה להרגיש ביטחון בזוגיות, אוקיי? אז אני צריך ללכת בדרך של חוסר ביטחון, שתכריח אותי לפתח את הביטחון בתוכי, אותו דבר עם כסף. אוקיי? זאת אומרת, התרגיל שדיברתי עליו קודם, לקח אותי לקצה, של לראות איך במצב שאין, אני עדיין יכול להתנהל בביטחון. זאת אומרת, רק מתוך ההתנסות המעשית, זה לא שום קורס סדנה או ספר שנקרא על זה, אלא רק אם אני אשים את עצמי בסיטואציה הזאת, רק אם לשים בסיטואציה פה לדגש, בסוף הביטוי שלה צריך להיות רגשי. רגשי, אוקיי? זאת אומרת, אז גם אם אני מצליח להעביר את עצמי רגשית למצב, בלי שזה קרה במציאות, it's good enough. כי אז אני לא אצטרך, אני כאילו עובר את הדבר הזה, אם אני עובר את זה רגשית, אז זה קרה. כן. זו הנקודה. אם אני עובר את התהליך הזה רגשית, זה קרה. וזה הדבר החשוב. זה מרחיב את הביטחון שלי.
מה שאמרת פה מאוד יפה, ואני גם מאמין שאם לא נשים את עצמנו בסיטואציה הזאת, אז היא תגיע כבר לבד. זאת אומרת, ברגע שאני בוחר, אני מבין את הבעיה, אני מבין את ההתמודדות שלי, אני בוחר להתמודד עם זה לפני שאלוהים או העולם, או איך שלא תקראו לזה, ישלח לי את השיעור שאני צריך ללמוד.
כן.
בצורה כזו או אחרת, אני יכול כבר לבד לעשות איזשהו תהליך עם עצמי, רגשי, של איך אני ארגיש עם. ואתה יודע, נגעת לי פה בנקודה מאוד, מאוד, מאוד אישית, שאני ככה מתמודד איתה ועובד עליה, וזה העניין של הערכה עצמית, והביטחון שיש לי בעצמי. ואני חושב שפה זה הסוד בדבר כן. הזה. שאם אתה, ברגע שאתה מבין, שלא משנה איפה ישימו אותך, אתה תהיה בסדר, זאת אומרת, כשאני אומר יהיה בסדר, זה לא אני אצליח להקים אימפריה וזה, אני אשרוד, אני אהיה בסדר, כן. אני אצליח להביא את עצמי למצב שטוב לי, אז הכל מתנקה. נכון. אני סומך על עצמי, אני יודע שגם אם אני אהיה לבד, גם אם אני אהיה בלי עבודה, גם אם אני אהיה בלי כסף, זה קשה לחשוב על זה, וקשה לדמיין, וקשה לעשות גם את התרגיל הזה שדיברת עליו. אני מדמיין את זה, אתה יודע. אבל אני גם מצד שני נזכר בעצמי בחיים, ובתהליכים וחוויות שעברתי, ובסוף הכל הסתכם בזה. במה אני אומר לעצמי כשאני שם? מה אני אומר לעצמי במקום הנמוך הזה, האם אני באמת מאמין, שלא משנה מה העולם ישלח לי, יהיה בסדר? אז פה זה נראה לי...
אני מאוד מסכים, אני חושב יותר מזה, אני חושב שהאתגרים שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותם מסיבה, אוקיי? אנחנו לא נקבל, שוב, תפיסה שלי, אנחנו לא נקבל אתגר שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו, אוקיי? ואם קיבלתי אתגר כזה או אחר, זה אחד, כי אני יודע להתמודד איתו, ושתיים, כי יש שם בעצם קריאה או הזמנה להתפתחות שלי באיזושהי צורה כזו או אחרת. עכשיו, האתגרים שאנחנו מקבלים יכולים להיות מאוד קשים, מאוד קשים. אני עכשיו בדרך לפה דיברתי עם חברה שאיבדה את אח שלה בשביעי, כן? רק לפני כמה שבועות, אבל הודיעו להם סופית שהוא לא חטוף, אלא כשהוא חטוף, הגופה שלו עדיין שם, אבל כאילו, רק לפני כמה שבועות הם נדעו שהוא לא בחיים, כאילו קיבלו אישור לזה. וזה קשה, זה נורא קשה, כאילו, בכלל להכיל דבר כזה שקרה, והאובדן הזה, אבל האמונה שלי שברמה הגבוהה יותר, כאילו, כנראה שזה מה שהייתה צריכה לחוות כרגע, ומתוך ההתמודדות הזאת, יש לה פה עכשיו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, יש לה הזדמנות מאוד מאוד גדולה להתפתחות. עכשיו, אם היא תיקח את זה לשם, ואם, אתה יודע, אני מדבר עליה, אבל כאילו ברמה הרחבה יותר על כולנו, כל אחד, אתה יודע, איכשהו חווה את זה, משבר כזה או אחר, אם ניקח את המשבר שאנחנו חווים, למקום הזה של ההתפתחות והצמיחה, אגב, זה לא יכול לקרות ביום הראשון, אתה יודע, אי אפשר, כשאתה בתוך זה, זה צריך לקחת קצת זמן אחרי זה, קצת להיות עם הכאב והצער והכעס, וכל מה שעולה במקרים האלה. אבל אם נדע לקחת את זה לשם, אז שם יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד גדולה להתפתח בחיים. אני יכול להגיד על עצמי, אני לפני 5 שנים פגשתי סרטן, והיום ההסתכלות שלי על הדבר הזה, על החוויה הזאת, שזה הייתה המתנה אולי הכי גדולה בחיים שלי. עם כל הקלישאתיות של זה, או מה שזה לא יהיה, אבל באמת, זה הייתה המתנה הכי גדולה. איראן של היום לא קרוב לאיראן של לפני 5 שנים, והתהליכים שעברתי מאז ב5 שנים האלה, היו כל כך משמעותיים ועמוקים, ומשני חיים עבורי, ואני היום חווה את החיים בצורה הרבה יותר מהנה, שלמה, חופשית, קרוב לעצמי, כאילו, הרבה יותר בכנות עם עצמי, עם הסביבה שלי, זה בכל כך הרבה רבדים שינה אותי לטובה בעיניי, למרות שאתה יודע, מפגש והתמודדות וכל הדברים שעברתי אחר כך, הם לא פשוטים, חוויות לא נעימות, והן לא פשוטות, אבל זה אני לא... זה לא שהייתי מבקש לעצמי שוב כזה, אבל לא הייתי מוותר על זה.
זה מדהים לראות בן אדם שעבר משהו כל כך קיצוני, ושיודע להסתכל על זה בצורה כזאת. מעטים האנשים, גם אנשים שמחלימים ועוברים, ואחרי זה חוזרים לחיים, עדיין לא כולם רואים את זה בצורה כזאת, כבאמת משהו שהייתי חייב לעבור ושיעור. היה לי גם לוקמיה בגיל 5, ושיתפתי על זה בכמה פרקים, כשהגעתי לנדר ללמוד אצלו, זה היה בין השאלות הראשונות ששאלתי, למה חוויתי את זה? כאילו בגיל 5, מה אתה יודע בגיל 5? איזה שיעור אתה צריך לעבור בגיל 5?
קשוח,
וזה לוקמיה, אם אנחנו מדברים על הרפואה האינטגרטיבית, מתקשר גם להערכה עצמית, בתחום החומרי. עכשיו, ילד בן 5, איזה חומר? כאילו מה, אתה מדבר איתי, איזה כסף רציתי בגיל הזה? אבל אומרים שזה הרבה דברים שמועברים, גם
מגלגולים קודמים.
או גלגולים קודמים, או מההורים, או מה שאתה חווה בבית, או בסביבה, זאת אומרת, זה כן יכול לבוא. אז זה מאוד מעניין. עוד משהו שרציתי להזכיר, ואמרת על החברה הזאת, שבאמת חווה את זה, ואם היא תחווה את זה כמשהו מלמד והתפתחותי, יכולה לצמוח משם. הדוגמה הכי חזקה שאני ראיתי בתקופה האחרונה, זה דורון ליבשטיין.
כן.
והוא חבר מאוד טוב שלך, ואני למדתי אצלו, ויש לי המון הערכה לבן אדם, הוא איבד את אח שלו, אופיר ליבשטיין, בשביעי לאוקטובר, ואני ישבתי איתו בכיתה, אחרי שזה קרה, ישבתי איתו בכיתה במשך 3 חודשים, ובכל שיעור ראיתי אותו, והסתכלתי, ממש התבוננתי, על איך הוא חווה את זה, הוא אמר משהו מאוד יפה, בהתחלה הוא אמר, אני כבר שנים הולך עם המשפט, הכל קורה עבורי, לא לי, אני עכשיו סימן שאלה,
Yeah.
אני שם סימן שאלה לדבר הזה, ואני כרגע לא יודע, אבל זה לכרגע. זה לעכשיו, כי מה שחוויתי הוא...
קשה להכיל.
הוא קשה להכיל, וכשאתה חווה את המשבר, בין אם זה המשבר הזה המאוד קיצוני, או זה משבר אחר, רוב הפעמים אתה לא תראה את זה באותו רגע, וזה משהו שמגיע עם הזמן. אבל היה לי מדהים לראות איך כל שיעור, פתאום הוא מדבר קצת אחרת, ופתאום הטון שלו קצת השתנה, ואתה רואה, והוא באמת השראה, השראה לבן אדם שעבר משהו כל כך קיצוני, לאיך הוא השתמש בכל הכלים שהוא רכש כל השנים, כדי להתמודד, איך אמרת, זה מגיע כשאנחנו מוכנים לזה?
האמת שאני מאוד מתחבר לזה, זה מה שאני הרגשתי עם הסרטן, זאת אומרת, אם הייתי פוגש את הסרטן, נגיד 5 או 10 שנים מוקדם יותר, אני לא בטוח שיהיה לי את הכלים האלה להתמודד כמו שעברתי את זה אז. אז אין לי ספק שזה, שכל מה שעברתי לפני כן מאוד הכין אותי לרגע ההוא.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותחשוב לפני שאתה עונה לי.
אוקיי.
אם אתה צריך לשים את האצבע, על מה הסיבה שהמחלה הזאת הגיעה אליך? מהי?
כשהחלמתי, זו השאלה שיצאתי איתה. זאת אומרת, כשהחלמתי, אני מדבר, כשסיימתי את הפרוצדורות הרפואיות, הבריאותיות, אתה יודע, שעשיתי כבר היה נקי, אז התפניתי לעסוק בשאלה הזאת. וזה לקח אותי לתהליכים ומסע פנימי מאוד מאוד עמוק, כדי לקבל תשובות. התשובה שלי לדבר הזה היא מאוד ברורה, היא ברורה ברמה של עד כמה שביררתי אותה, כן? ואני חושב שהמקום שבו בעצם חווית הסרטן, היה לי סרטן באשך שמאל, זה צ'קרת המין. צ'קרת המין זה לא רק המיניות שלנו, זה גם, אבל לא רק, זה קשור גם לזה, אתה יודע, זה יצר, יצירה, יצריות, זה הכל מאותו מקום, זה אנרגיה מסוימת, ואני חושב שזה היה קשור, אני חושב שאני הרבה מאוד שנים הייתי בכל מיני היבטים בחיים שלי, בריצוי ובוויתור, ובצמצום כזה או אחר, ולכן גם זה בא לידי ביטוי שמה, ובאמת, ההבנה של זה אחר כך באמת לקחה אותי לעשות הרבה מאוד שינויים בחיים, בעקבות המפגש הזה עם הסרטן.
תשמע, מדהים, ומדהים לראות גם שחקרת את זה ובחנת את זה, וזה מגיע, כמו שאמרת, כשאתה לא במצב ההישרדותי, כשאתה בא, איך אומרים, בפירמידת מסלו, בחלק התחתון, ובהישרדות, קשה לשאול את השאלות האלה.
אתה יודע, אני הרבה שנים כבר בוחן את המסלו הזה. ואני חושב, שהוא היה נכון לזמנו, במובן של איכשהו בנוי של, שאתה לא תעסוק בשכבה הגבוהה יותר, עד שלא נתת מענה לרובד הנמוך יותר. אני חושב שמאסלו נפל על הצד, היום, בעידן של היום, אז הוא אומר שזה לא שאנחנו, אם פעם באמת לא היית עוסק בהגשמה, עד שהביטחון לא היה מסודר, אני חושב שהיום זה יותר מקבילי מאשר טורי. זאת אומרת, היום אנחנו עובדים, אני רוצה גם את הביטחון, אבל אני לא אוותר על ההגשמה, וכן הלאה.
כן.
אז אני חושב שזה יותר כזה היום. ועבורי, השאלה של למה זה קרה, היא לא נבעה בגלל הביטחון, זו הייתה שאלה הישרדותית, בקטע ההגשמתי, הקטע המימושי. זאת אומרת, אם אני אמרתי לעצמי שאני לא מוכן, שוב, אתה יודע, יודע מה, אולי זה כן בא ממקום הישרדותי דווקא, אני אחבר לך את זה, כשאני חושב על זה, כי זה בא מתוך פחד, זה היה פחד שאם אני לא אבין את הסיבה, אז המחלה תחזור, זה משם בא, זה לגמרי היה הישרדותי,
כן.
עברתי פה סיבוב עם זה, אבל כן.
לא, זה יפה, כי אני חושב כשאתה באמת החלמת, אז אתה יודע, אנחנו גם אנשים שכזה, מגיע משבר, מתמודדים, עוברים למשבר הבא, עוברים לאבא. והתמודדת, עברת, אבל לא, אוקיי, זה שעברת, פתאום, כמו שאתה אומר, אתה רגע מתפנה לשאול, רגע, אולי זה יכול גם לחזור.
נכון.
אני חייב למנוע את זה.
אני חייב להגיד שאני פחדתי הרבה יותר אחרי שהחלמתי, מאשר כשהייתי חולה.
וואו.
כן. כאילו, הפחד ש... ולקח לי גם זמן להבין את זה, אני... הסתובבתי עם איזושהי תחושה לא ברורה, לא ידעתי לתת לה שם, עד שזה ערב אחד, לא יודע אם זה היה, זה היה חודשיים אחרי... חודשיים אחרי שכבר קיבלתי את הסיטי שאמר שאני נקי, משהו כזה, זאת אומרת כבר הייתה לי ידיעה שהגוף בסדר, אבל פתאום איזה חודשיים אחרי זה, זה ערב בלילה במיטה, ואני פשוט מתפרק בבכי, מתפרק, וויקי אשתי אז שאלה אותי מה קרה, כאילו, ממה הבכי, כאילו, ואני בהתחלה לא ידעתי מה לענות לה, עד שפתאום זה עיקה בי, ואמרתי לה, אני מפחד שזה יחזור. פשוט מפחד שזה יחזור. וזה הוביל אותי, כאילו, הפחד הזה היה דרייבר מאוד מאוד מהותי, באמת להכניס את עצמי לתהליך מאוד עמוק של תהליך טיפול רגשי מאוד מאוד עמוק, מאוד מטלטל, באמת להבין את הסיבות, ולהתמודד רגע עם הדבר הזה.
אתה יודע, המשפט הזה של הכל לטובה, או הכל קורה עבורי ולא לי,
כן.
זה משפט שאני, אני בעצמי שם לו סימן שאלה הרבה לאחרונה,
כן.
ועלה לי איזושהי תובנה על הדבר הזה, ומעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. אני לא יודע אם הכל קורה לטובה, הכל פשוט קורה.
נכון.
אנחנו בוחרים אם זה לטובתנו או לא לטובתנו.
מסכים לחלוטין. אני חושב שהסכנה במשפטים מהסוג הזה, של הכל קורה עבורי וכו', זה שזה שם אותנו על מסלול של מעקף רוחני. שמעקף רוחני זה בעצם, זה בא מעולם הפסיכולוגיה, הביטוי הזה, אבל בגדול זה שאנחנו מייחסים לכל מיני תורות, פרקטיקות רוחניות לכאורה, כל מיני, אנחנו כל כך נצמדים בדברים האלה שאנחנו, אתה יודע, זה נורא קל להגיד, קרה לי עכשיו איזשהו משבר טוב, הכל קורה עבורי, אז אני ממשיך הלאה. ולא חקרתי את הסיבות שגרמו למשבר. אתה מבין מה? זה המעקף. כי אני יכול להגיד, הכל קורה עבורי, ולא להסתכל רגע, למה, אוקיי, למה פגשתי סרטן? למה פגשתי משבר? למה פגשתי התמודדות כזאת? ולדפדף אותה בלהגיד הכל קורה עבורי ואני וכולי וכולי. זה המעקף הרוחני, ואני חושב שפה יש סכנה גדולה עם הדברים האלה. אין תחליף לעבודה הפנימית המאוד מאוד עמוקה שאדם יכול לעשות עם עצמו. אין תחליף לדבר הזה. אין תחליף לפגוש את ההיבטים הרגשיים המאוד עמוקים, כואבים, מטלטלים שקיימים אצל כולנו. אין תחליף לדבר הזה. ואנחנו, אני חושב שאנחנו באמת בעידן שבו משפטים כאלה וכל מיני סרטוני אינסטגרם שנותנים לנו השראה ודברים כאלה, הם מאוד מטשטשים עושים את הדברים שטחיים, אוקיי? ואנחנו חושבים שיש גלולות קסם שיפתרו לנו את הבעיות בחיים, או שיעשו אותנו יותר מאושרים, יותר חופשיים, אין גלולות קסם. יש לי עוד מעט ריטריט 50 גוונים של חופש, וכתבתי שם בדף הסבר עליו, אז כתבתי כאילו שמי שבא שמצפה שאני אתן לו איזושהי נוסחת קסמים, או שיטה, או דרך, או גלולת קסם, אז אין לי כזה, וכדאי שיתבגר, כי אין דברים כאלה. אז כאילו, זה בדיוק המקום הזה. זה לא, אין לנו, אין גלולות קסם לדברים האלה, אין קיצורי דרך בזה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הפנימית.
אני אשמח לשמוע, מהי ההגדרה שלך להיות חופשי?
ההגדרה אולי הכי פשטנית שאני הצלחתי למצוא לדבר הזה, זה לחיות בתנאים שלי. אוקיי? לחיות בתנאים שלי. מה זה אומר בתנאים שלי? סתם, ניקח כסף רגע כדוגמה שנתנו לקודם, אז בתנאים שלי, זה לא שאני עכשיו צריך הכנסה מסוימת להגיע ל-100K בחודש, כי זה מה שהחברה חושבת שצריך או נכון, אוקיי? יכול להיות שעם עצמי אני יכול להסתדר גם מעולה ב-30, ולחיות הרבה יותר טוב עם עצמי, מאשר אם אני עכשיו אעבוד פי 4 יותר קשה, כדי לעשות המאה. עכשיו נכון, כולם יקפצו, לא יכולים לעבוד יותר קשה, בסדר, עזבו, כאילו שוב, בוא נשים רגע את הסיסמאות בצד, בסדר? לא שכאילו, אפשר, אבל השאלה אם בא לי, אוקיי? לחיות בחוקים שלי, זה אומר שיש לי גבולות מאוד מאוד ברורים. אוקיי, אני יכול לתת לך דוגמה למשל, אחד השינויים, אני חושב, מאוד מהותיים שאני עברתי בשנים האחרונות, היה סביב ההורות שלי. וההורות שלי הייתה הרבה מאוד שנים מתוך מנוהלת, מתוך מקום של אשמה. כי הייתה לי איזושהי תפיסה בראש של איך אבא טוב אמור להיות, אוקיי? איך אבא איך הורה טוב אמור להתנהג, איך הוא אמור, יודע, וכזה, ולא עמדתי בסטנדרטים שהגדרתי לעצמי, אוקיי, זאת אומרת, לא הייתי אולי האבא הכי מעורב שחשבתי שאני אמור להיות, או זה שלוקח את הילדים בשבת לסכנה ולהוציא אותם לטיולים, זה לא הייתי אני. ושוב, וזה גרם לי להרבה רגשות אשמה, ולתנהל מתוך רגשות אשמה זה בטח לא בריא לאף אחד. ובתוך התהליך הזה שעברתי, אז יכולתי רגע להסתכל ולהגיד, במקום להסתכל על מה, איזה אבא אני לא, מול איזשהו סטנדרט חברתי שאימצתי לעצמי, אפרופו הסכמים הלא כתובים, כן? בסדר? כאילו, יש הסכם לא כתוב, שאנחנו, כשילד נולד, שאתה אומר שאתה צריך, אולי, לא יודע, לבלות איתו זמן מסוים, או אולי יוצא אותו לטיולים, כי זה מה שכולם עושים, נכון? יש הסכמים כאלה. אז במקום לבחון את עצמי מול ההסכמים האלה, ומול ההגדרות האלה, אז התחלתי להסתכל על מה אני כן. אוקיי? איזה אבא אני כן. מה אני כן יכול לתת לילדים שלי, מה אני נהנה לתת לילדים שלי, באיזה היבטים של מעורבות בחיים שלהם, אני יכול ומה לא, זאת אומרת, אז אולי אני לא זה שהכין את הסנדוויץ'ים הכי מתוקתקים, אבל וואלה, אם שהילדים שלי היו בני 22 ו-20, משהו כזה, אז אמרתי להם, בואו נקים ביחד עסק, שיתן לכם את העצמאות שלכם, ואת היכולת שלכם, את היכולות, והלכתי איתם את הדרך הזאת, זה יכולתי לתת להם, אוקיי? אז עשיתי עם עצמי המון, המון שלום בדברים האלה, והיו לי איתם לא פעם שיחות של מה הם כן יכולים לצפות ממני ומה לא, איפה הגבולות שלי, כן? אתה מבין? אז רגע שהגבולות ברורים לי, ואני יכול לתקשור אותם גם החוצה, ואותו דבר בזוגיות שלי, איפה, מה הגבולות שלי, ואיפה אני מתחיל, איפה אני אגמר בתוך הזוגיות, וכן הלאה וכן הלאה, ומול עובדים, ומול לקוחות, ומול כל העולם בעצם. אני חושב שאחת הבעיה שאנשים לא מרגישים בחופש, כי הגבולות שלהם פרוצים. הם פרוצים, ואז כל אחד שנכנס מטלטל אותם, או משפיע עליהם. היום אני מתנהל עם גבולות הרבה יותר ברורים, כן, אני אגיד לך ש100% לא, אין 100%, אבל הרבה יותר ברורים, כן, וזה נכון בכל דבר, עם לקוחות, למשל. אני אתן לך דוגמה מאוד בנאלית, אבל יש לי גבולות מאוד ברורים בעבודה עם לקוחות. למשל, אני לא אפגש אתם בשישי שבת, זה לא בגבולות שלי. בסדר? כי זה הזמן הפרטי שלי, או אני לא אפגש אתם בערבים, כן? או אפילו ברמה הכי בנאלית, אני לא מקבל צ'קים בעסק, לא בגבולות שלי. למה? כי לא בא לי לרדוף אחרי צ'קים חוזרים. הסיבה הכי מטופשת הזאת, אוקיי? או בגבולות שלי עסקית, זה שאני תמיד התשלום מראש, לא בדיעבד. למה? כי לא בא לי להיות במקום שאני צריך לרדוף אחרי כסף של מישהו. לא, 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 לא מתאימה לי לא מתאים לי האנרגיה הזאת של לחפש כסף שחייבים לי. לא, לא, לא מתאים לי להיות. ומי שלא מתאים לו, בסדר, לא חייבים לעבוד ביחד. וקרה לי כבר, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים של לקוח או לקוחה, לא, אני משנה רק אחרי הפגישה. אמרתי, סבבה, לא איתי. לא איתי. זה לא עובד ככה, אני לא עובד ככה. סורי, כאילו, זה בסדר, לא, אתה יודע, אין no hard feelings, אבל כאילו, זה לא עובד ככה. אז אני חושב שזה המקומות שעושים אותנו, שנותנים לנו יותר חופש. אבל בשביל זה צריך להבין את הגבולות שלנו.
זה בדיוק מה שעלה לי תוך כדי שדיברת, המסע שלנו לחופש מתחיל קודם כל בהיכרות שלנו עם עצמנו. אנחנו צריכים להבין מי אנחנו, מה הערכים שלנו, מה הגבולות שלנו, מה חשוב לנו, איפה אנחנו מרצים.
נכון.
ואנחנו, אתה יודע, אני גיליתי בשנים האחרונות, שניתי הרבה יותר מרצה ממה שחשבתי שהייתי.
כשרוב האנשים חושבים את זה.
אמרתי, מה? אני הכי לא מרצה, אני עושה מה שאני רוצה, אני עצמאי, אני מחליט, טה-טה-טה-טה-טה-טה. הלכתי לטיפול, ופתאום ממש שיקפה לי את זה. על כל מיני, זה לא היה בהרבה דברים, אבל היה במוקדים מסוימים שפתאום, בוא'נה, כמה אתה מרצה פה.
כן.
והיה פתאום איזו התעוררות כזאת של וואלה. אז אני אומר, זה מתחיל בהיכרות, הבנה של הגבולות, הבנה של מה חשוב לי, ומי שלא מתחבר לזה, לא חייב להיות פה.
לגמרי, אתה יודע, אנחנו כל כך מופעלים מתוך זה שלא יאהבו אותנו. כן, אחרים, או מישהו אחר, או שלא לא נראה טוב, או לא יחשבו עלינו דברים טובים, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. וזה די אבסורדי, כאילו אנחנו עובדים כל כך קשה בלשמר איזושהי תדמית, איזושהי פרסונה שלא פוגעת באף אחד חיצונית וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו לא צריכים, כי מתוך מיליארדי האנשים שיש בעולם, אני לא צריך מיליארדים שיאהבו אותי. באמת שלא.
כן.
אתה יודע, לא צריך מיליארד בנות זוג. אוקיי, אני יכול לספק באחת, אתה יודע, יש כאלה שולחים לשתיים או שלוש, גם בסדר, אבל עדיין זה לא מיליארד. אז זה אחד, שתיים, שלוש. אני לא חושב שיותר מזה מישהו מסוגל להכיל. אבל כאילו, אז אני לא צריך מיליארד שיאהבו אותי, אני צריך אחת, לא, שניים, אני לא צריך מיליארד חברים, אני צריך 10 חברים קרובים טובים, כאילו, ואני בטוב, נכון? אז למה לא למצוא את ה10 שבאותו ראש כמוני, שהבחירות שלי לא פוגעות בהם, או מעליבות אותם, או גורמות להם להרגיש לנוח, אלא הם אומרים, כן, וואלה, מתאים, כן? נכון? עכשיו, זה לא בהכרח האנשים שגדלנו איתם, כי בוא נחשוב על זה רגע ריאלית, אוקיי? חלק גדול מהחברים שאנחנו סוחבים איתנו, זה אנשים שבאופן מקרי לחלוטין התיישבנו עליהם לידם בכיתה א' בבית ספר, או באוניברסיטה, או חלקנו את אותו אל בטירונות, במקרה, כן. או ספסל בלימודים, בסדר? חלק, עכשיו, יש לי חבר מכיתה ב', בסדר? אני לא אומר, זה לא חד-חד ערכי שזה לא האנשים המתאימים, אבל הרבה פעמים האנשים, ועכשיו, חושבים שגם אנחנו משתנים לאורך השנים, אז גם הסביבה משתנה, אני היום יודע להגיד על הסביבה שלי, שאם היא לא משתנה לאורך זמן, אני נתקעתי במקום. אוקיי? אם הסביבה שלי לא השתנתה, נתקעתי במקום. החברים הקרובים שלי היום זה לא מי שהיה לפני 3 או 4 או 5 שנים. כנראה שמי שיהיה עוד 3 שנים זה לא יהיה מי שהיה. אני, חלק כן, חלק לא, אבל אני לא, זה לא, זה לא דיכוטומי כזה, אבל, אבל השינוי הזה הוא בלתי נמנע.
אין לך מושג כמה נגעת לי בדיוק בנקודה. בדיוק שם. וזה, יש שם גם הרבה כאב.
נכון.
אבל יש שם גם הרבה שינוי שהוא חיובי, בהתפתחות ולמידה. ואתה יודע, כשאתה עובר את השינוי הזה, לסביבה לא תמיד קל לקבל אותו. מי שהיה איתך לאורך הדרך, נכון. לא קל. ומי ש... מי שיודע לקבל ומכיל אותך, נשאר איתך.
נכון. וגם משתנה בעצמו, אגב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, באמת, יש לי כמה חברים, יש לי חבר מאוד קרוב שאנחנו מכירים מכיתה זין. אוקיי? אבל באמת אני יכול לראות שהדרך שאנחנו עושים, הרבה פעמים, כאילו, אחרי שאני יצאתי לעצמאות, אז כמה שנים אחרי זה הוא יצא לעצמאות, אוקיי? וכאילו, הרבה דברים כאילו, תהליכים שאני עברתי, גם הוא עבר.
כן.
אוקיי? לפעמים אני מוביל מטאפורית, כן? כאילו, אני כאילו צעד קדימה, ואחר כך הוא משלים, ולפעמים הוא צעד קדימה, ואני משלים. זה לא משנה, אבל אנחנו כאילו הולכים באיזשהו נתיב, נתיב דומה, אוקיי? בהתפתחות. ואז במצב כזה, אז כן, אז אנחנו יכולים, יש לי מי לדבר, כאילו מישהו מבין אותי, מישהו, אתה יודע, אנחנו ננהל שיחות מאוד עמוקות, על דברים מאוד מורכבים, כאילו, ישבנו לפני, אני זוכר לשכח איזה שיחה, לפני 3 שנים משהו כזה ישבנו ודיברנו, דיברנו על המיניות שלנו, וכל מיני חוויות, אבל ברמה מאוד עמוקה, אתה יודע, ברמה של, לא השיחה הקלאסית הגברית של זיינתי את זאת וזיינתי את זאת, לא כזה, אלא ברמה של פגיעות, של מורכבויות, של כאבים, של פחדים, כזה. ואז פתאום רוצה לנהל את השיחה, אומר, תראה, זה מדהים שאנחנו יכולים לדבר על זה. וזה באמת מדהים, אני חושב, שאפשר לנהל שיחות כאלה עמוקות וכאלה אינטימיות, בלי לחשוש, אתה יודע, ממה יחשבו, מה יגידו, ואיך זה ישמש כנגדך וכל השיט הזה. עכשיו, לא עם כל האנשים בסביבה אפשר לנהל שיחות כאלה. אז אני מעדיף להיות בסביבה של אנשים שאני יכול לנהל איתם שיחות כאלה, באופן טבעי.
יש לי את הזכות להגיד היום שיש לי חבר כזה. זה לא מובן מאליו.
לא.
מה שאתה אומר, אני בן אדם מאוד פתוח ואוהב לדבר, וישר, אתה יודע, אני יושב עם אנשים, זה ישר נפתח, אבל לא כולם מוכנים.
כן, אבל זה גם לא רק לדבר, זה גם על מה מדברים.
בדיוק. על מה מדברים, ומהם יודעים גם להביא את עצמם לשיחה כזאת.
וכמה פגיעות אני מסוגל להביא.
ויש לי זכות, יש לי חבר כזה שקוראים לו אמירן, שהוא בדיוק הפרסונה הזאת. שאנחנו ככה אחד עם השני ודוחפים, ולפעמים אני ככה נותן לו מוטיבציה להתקדם, ולפעמים הוא שם בשבילי כשאני למטה והוא דוחף אותי, וזה מתנה, אני גיליתי בשנים האחרונות, זה אחת המתנות הכי גדולות, ומספיק שיש לך אחד כזה, אתה וואו.
נכון. בדיוק, אז אנחנו לא צריכים מיליארד, אנחנו צריכים 1 או 2 לפעמים, כאילו זה, אתה יודע, אנחנו כבר מספיק בתור.
כן.
אז כל המיליארד האחרים שלא אוהבים את הדרך שלי, או את מה שאני עושה, כאילו, פאקינג, כאילו זה...
אתה יודע, עכשיו נפל לי זה הסימון, יש לי נטייה בחיים להתחבר לאנשים שהם בוגרים ממני. זאת אומרת, זה תמיד היה ככה.
דניאל.
ויש לי הרבה חיבור, אתה יודע, גם לדורון, יש לי הרבה חברים, ניר קוניק שהתארח פה בפרק אחד, חבר מאוד טוב שלי, גם בן אדם בן 50 עם עסקים, מצליח, ועכשיו אני מבין למה. כאילו, פתאום דיברתי איתך והבנתי למה, כי אני גם מתחבר אליך. יש בכם איזה מין בשלות. איזה מין בשלות כזאת של עברתם דרך מסוימת, ואני מאוד מתחבר לזה כאיזה מקור להשראה, אני רואה שזה בא מניסיון, זה בא מחוויה, זה לא בא מאיזה קורס, או מאיזה תהליך שעברתי באיזה שנה, זה כל החיים. ומצד אחד, אני בן 33 רואה את זה, ואני אומר, בוא נעזר, אני רוצה לתקתק, אבל מצד שני, אני חושב שצריך לתת כבוד גם
לדרך
פה, ולזמן שזה, אני ממש רואה את זה עכשיו, איך זה גורם לבשלות אצל אנשים, באנרגיה, באיך שהם מדברים, בהסתכלות על החיים?
אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון. יש פה... אפשר לקצר את הדרך הזאת. אפשר לקצר את הדרך הזאת. אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לקבל השראה ממישהו כזה או אחר וכולי, אבל בסוף צריך לעבור, צריך ללכת את המסלול הזה. כאילו זה כמו... אנחנו בעוד חודשיים הולכים לעשות את ה... חלק מהמסלול של הקמינו דה סנטיאגו. זה מסלול הליכה בדרך צליינית בספרד. אנחנו הולכים לעשות קטע מפורטוגל לספרד. נעשה כנראה משהו כמו 120 קילומטר בשבוע, פחות או יותר משהו כזה. אז אתה יודע, אנחנו מאוד חוקרים, ויש ספרים, ומדברים עם אנשים וכו', אז אתה יכול לקבל הרבה השראה מהאנשים שהלכו את הדרך הזה, אנשים שאני בדיוק ראיינתי לפני שבועיים, מישהו שעשה את כל המצלול, 800 קילומטר, עשה בעצם 900, הוא דעריך, כאילו הגיע לנקודה, והוא דעריך מאה אחר כך, כאילו, עשה 900 קילומטר מסלול. אפשר לקבל מון השראה, ואתה יודע, וטיפים, ואיך לעשות את הדרך הזאת וזה, אבל אתה בסוף צריך ללכת את הדרך.
כן.
צריך ללכת את הקילומטרים האלה. אתה צריך להתמודד עם הכאב רגליים, ועם השפשפת, ועם העייפות, ועם הגשם. כאילו, צריך להתמודד, צריך לעבור את הדרך. אז ככה החיים, זה החיים. אז אנחנו יכולים לקבל השראה מאחרים, אנחנו יכולים, אתה יודע, לקבל טיפים, סבבה. אבל אין דיאט, אנחנו צריכים ללכת את הדרך. והדרך, שזה עוד משהו שאני חושב שחשוב לזכור לגבי החיים שלנו בכלל, וגם פה אני חושב שהעולם של התפתחות אישית קצת לפעמים חוטא לזה. הדרך, החיים שלנו בכלל, הם לא רק הרגעים היפים, המושלמים, ההישגיים, ההצלחות, זה לא רק, אנחנו מאוד בעולם התפתחות אישית דוחף אותנו להיות שם, של לכו תצליחו, ותמונה מנצחת, ופה תשיג, וכאן, ויעדים ומטרות, וגם אני הייתי שם, וגם אני, אתה יודע, אתה אמרת בהתחלה, אני חלק מהדור המייסד של העולם הזה בארץ, אז גם אני חטאתי בדברים האלה, חטאתי במובן של מאוד שמתי וקידשתי את זה, ואני חושב שהצורה היותר אמיתית ונכונה להסתכל על זה, שיש את הרגעים האלה המאוד טובים ומאוד מצליחים והישגים, אבל יש גם רגעים שלא. יש את ההתמודדויות ואת המחלות ואת הקשיים ואת האתגרים ואת האובדן ואת הכאב ואת הפחד. גם זה חלק מהחיים. זה חלק מהדרך, זה חלק מהמסלול. ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. עכשיו, זה לא אומר שזה מה שאני שואף אליו וזה מה שאני רץ להשיג, לא? אבל זה שם, זה נמצא שם. אני לא יכול להתעלם מקיומו. זה לא, החיים לא שלמים בלי זה. אוקיי, בלי הצדדים האלה, זה כמו היינג והיינג, הם לא, יש את הטוב ויש את הרע, יש את הכאב ויש את השמחה, יש את את האושר ויש את הדיכאון, כאילו זה הכל בא ביחד. לא הייתי יכול להעריך שמחה אם לא הייתי יודע מה זה כאב. בסדר? לא הייתי יכול להעריך פסגה של הר אם לא הייתי בתחתית שלו לפני זה. אז זה חלק בלתי נפרד מהחיים, ואנחנו צריכים ללכת את הדרך הזאת.
אתה יודע, אני רשמתי את השאלה האחרונה, אתה סוג של ענית עליה כבר, וזה okay. זה המדהים, זה כאילו סיום מושלם. רשמתי אם היית יכול לפנות לאנשים שעכשיו מרגישים כלואים, מרגישים שהם לא חווים חופש, ואני נותן לך את ההזדמנות עכשיו לדבר עליהם, או שהם עוברים תקופה, לדבר אליהם, והם עוברים תקופה קשה. אז כאילו מה להגיד להם, אתה כבר ענית לי עכשיו, אתה ענית מאוד יפה, שזה גם זה חלק מהדרך.
זה חלק מהדרך. עכשיו, שוב, תמיד יש לנו את הבחירה, זאת אומרת, תמיד יש לנו בכל רגע נתון, יש לנו את הבחירה איך להסתכל על הסיטואציות האלה. ואין ספק, שוב, אני גם אחבר את זה רגע שוב לאירועים שאנחנו פה מהשביעי באוקטובר, יש אנשים שעברו וחוו ועדיין חווים דברים איומים ונוראים שהדעת לא יכולה לתפוס. ועדיין יש את הבחירה איך להמשיך משם. ואני חושב שבאמת הדבר היחידי שאנחנו, שיכול בעיניי, או הבחירה המיטבית היחידה האמיתית פה, זה לבחור לחיות. זאת אומרת, זה לחיות לא לשרוד, אלא לחיות, אני לא רוצה מילים קלישאתיות, אבל זה לחיות בטוב. כאילו, מה זאת אומרת? זה כן, עברתי עכשיו אירוע מאוד מאוד קשה וטרגי וכואב ואובדן והכל. אוקיי, צריך לעשות את העיבוד של זה, צריך לתת את הזמן, לא לברוח מזה, לא, צריך להיות עם הכאב תקופה ועם הכעס ועם הכל, צריך להיות שמה.
כן.
כאילו גם לחזור לשגרה, לכאורה, אין שגרה. כאילו, מילה מטופשת, כאילו, אין דבר כזה שגרה, איזה שגרה יש, כאילו, אנחנו לא נחזור לשישי באוקטובר. כמו שאנשים אחרי, בקורונה, חיכו לחזור לשגרה, אין שגרה יותר, לא הבנתם. כאילו, אבל, אז צריך לתת את הזמן לעיבוד הרגשי, את כל, שכל הדבר הזה, אבל אחרי זה צריך לחזור לחיות. אני חושב שהחיים באמת חזקים יותר מהכל, עכשיו זה בחירה. יכול להיות שמישהו יקרה לו אירוע כזה או אחר, והוא לא, הוא לא, הוא לא יתרומם משם. אוקיי, אבל הוא יכול להתרומם משם, זה בחירה. ויכול להיות שכרגע יש אנשים שקשה להם, או שזה אפילו יכול להכעיס אותם שאני אומר את זה, אבל זו הבחירה שלנו, אנחנו יכולים לבחור בכל רגע, איך אני רוצה להתמודד עם הסיטואציה, איך אני רוצה להמשיך מכאן, אז כן, יש אובדן ויש כאב והכל, אבל אני עדיין יכול לבחור איך אני ממשיך מכאן, אני לא אוכל לשנות את מה שהיה, אני לא אוכל לחזור לשם, אבל אני יכול כן לגמרי לשנות את העתיד.
מדהים ומעורר השראה. אירן, הגענו לסוף הפרק, היה לי תענוג, נהניתי מכל רגע, אני ממש אוהב את האנרגיה שלך, ואת הדרך שאתה מעביר את כל הידע והכלים, מאוד התחברתי, אני אשמח לקבוע איתך בירה, ואני גם אשמור לך על החתולים בשמחה.
תיזהר עם זה. תודה רבה, תודה על ההזדמנות.